במשנה כתוב בפסחים, בפרק מקום שנהגו, כתוב במשנה שאנשי יריחו עשו כמה דברים שמיחו בידם חכמים, וכמה דברים שהניחו אותם לעשות ולא מיחו בידם. אלו שלא מיחו בידם, אז כתוב כאן דבר ראשון, זה לא נוגע, וכורחים את שמה. כורחים את שמה, זה הגמרא מסיקה. מה הם היו עושים? היו אומרים שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ולא היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וענן, מה איתה, מה אמרין עלי? למה אנחנו כן אומרים ברוך שם? זה הרי הקושייה היא גדולה. המצווה היא לקרוא קריאת שמה, ובמצווה של קריאת שמה כתוב, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. והדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, בתורה לא כתוב ברוך שם. ואנחנו צריכים לומר את הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. אלה הדברים. ודיברת בם, בדברים האלה. למה אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? אז הגמרא אומרת, כדרי יש לקיש, כדרי רב שמעון בן לקיש, דאמר רב שמעון בן לקיש, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, האספו ואגידה לכם, ואת אשר יקרא אתכם באחרית הימים. ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין. כך כתוב בגמרא, קץ הימין. לא ימין במם, אלא ימין בנון. קץ הימין. רש"י מפרש, למה כתוב קץ הימין? שיחזיר, כך אומר רש"י, שיחזיר ימינו לפניו, שהשיב אחור ימינו מפני אויב. כביכול בורא העולם, כמו, כאילו, שם את ימינו מאחור. בפסוק, זה פסוק במגילת איכה, כתוב, השיב אחור ימינו מפני אויב. ימין זאת היד המתפקדת, היד שפועלים בה, היד שעובדים איתה, היד. כמו שכתוב ברש"י, למיימינים בה שמה דחיי, רש"י בשבת. כאדם המשתמש, כתוב, שהם עסוקים בה וטרודים לדעת סודה, כאדם המשתמש בימין שהיא עיקר. זה נקרא מיימינים בה, מיימינים בה זה נקרא... מטפלים בה ביד ימין. יד ימין היא יד עסקנית, מטפלת, עושה, פועלת. זה מה שיד ימין עושה. ימין כביכול, ימינו של בורא העולם, זה נאמר כמובן, הישיב אחור ימינו מפני אויב. הוא מחזיק את יד ימין מאחריו. כשמחזיקים את יד ימין מאחור, אי אפשר לפעול איתה. זה הכוונה... פירוש המילים זה שמוציאים אותה מכלל פעולה. מוציאים את הימין מכלל פעולה, לא פועלים איתה. קץ הימין זה הקץ, צריך לשים קץ למצב שכביכול בורא העולם שם את ימינו מאחור ולא פועל איתה. היינו, ברגע שתתגלה יד ימין, אז הדבר ברור, זה הרי מה שכתוב. ברגע שיד ימין תתגלה ותתחיל לפעול, יד ימין תימצא במצב פועל, מצב של פעולה, אז כביכול בורא העולם יטפל בכל הדברים מיד. העובדה שהוא לא עושה את זה, זה בגלל הנהגה שנקראת הישיב אחור ימינו מפני אויב. כביכול בורא העולם כמו ביטל, הוציא מכלל פעולה את יד ימין. הוא שם אותה במצב של אי פעולה, מצב לא פעיל. הישיב אחור ימינו. קץ. מה שכתוב כאן, יעקב ביקש לגלות את קץ הימין. קץ הימין זה הכוונה, יש קץ למצב הזה. זה מצב לא טבעי. יד ימין צריכה לפעול. והשיב אחור ימינו, זה מצב שחייב להיות לו קץ. רק הקץ הזה הוא קץ נעלם. זה נקרא קץ הימין. אז יעקב ביקש לגלות לבניו מתי הוא קץ הימין. זאת אומרת, מתי מגיע הזמן שהימין שב לפעול. הימין נהיה ימין פועלת. וכשהימין פועלת, אז כמובן, אז הכל מטופל מיד, והכל, כן, הכל נהיה מתוקן. ונסתלקה ממנו שכינה. יעקב ביקש לגלות את קץ הימין, אבל נסתלקה ממנו שכינה. זה כתוב. אמר, שם חס ושלום, יש במיטתי פסול. כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק שיצא ממנו עשיו. יעקב דאג, הוא ראה, זאת אומרת, הוא ביקש לגלות קץ הימין, זה כתוב כאן, ונסתלקה ממנו שכינה. זאת אומרת, מה שצריך היה להתגלות, לא נתגלה. נסתלקה השכינה. אז יעקב תלה את זה בזה, שמה יש פסול בזרעי. שמה יש במיטתי פסול. כמו שמאברהם יצא, לא הייתה מיטתו שלמה. יצא ממנו ישמעאל, מיצחק יצא עשיו, ומיעקב ככה היה בדעתו, וכך זה באמת, יצאו ממנו כולם אהובים, כולם ברורים, כולם שבטי איכה. אבל כשהוא ראה שנסתלקה ממנו שכינה, אז הוא חלילה, שמה חלילה, יש במיטתי פסול, ולכן נסתלקה ממני שכינה. הדברים צריכים ביאור, הגמרא לא מוסברת היטב. ננסה לבאר ולהבין מה שכתוב כאן. אמרו לו בנף, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אמרו, כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יעקב כאילו ענה לבנף שאמרו לו, חשש שמה מישהו מאיתנו פגום, אז הם אמרו לו, אין בליבנו אלא אחד, כשם שאין בליבך אלא אחד, אנחנו לגמרי כמוך. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. עכשיו בהמשך כתוב בגמרא, הגמרא ממשיכה, אמרי רבנן, איך הנה אבין, מה נעשה אנחנו? נאמרו, לא אמרו משה רבינו. שאנחנו כן נאמר ברוך שם, משה רבינו לא אמר את זה. והמצווה היא לומר, כמו שאמרנו, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, ודיברת בם. את זה משה רבינו לא אמר, זה לא הדברים האלה. לא נאמרו הוא, אמרו יעקב. ולכן, כיוון שיעקב אמר, זה מחייב אותנו גם לומר. אף על פי שאנחנו קוראים קריאת שמע, וקריאת שמע אין בה שום רמז להגיד את מה שאמר יעקב דווקא. קריאת שמע כתוב להגיד את הדברים האלה, ודיברת בם בדברים האלה. התקינו שיהיו אומרים אותו בחשד. אומרים ולא אומרים. אומרים את זה, אבל מבדילים את האמירה הזאת מיתר, מכל הפרשה. זה מה שכתוב כאן בגמרא. הדברים קצת סתומים. יסוד הדברים נתגלה במערל. המערל חוזר על זה כמה פעמים, אומר על זה את זה הוא אומר בגורריה, וגם בספר התפארת, גם בספר הנצח. הוא חוזר על זה כמה פעמים. המערל אומר, המושג אחד זה הסיכום של כלל ישראל. אחד, המילה אחד. א', זה כנגד יעקב, א', ח', זה כנגד בני האימהות, היינו, בני רחל ולאה. שני בני רחל וששת בני לאה, ח'. ד', זה כנגד בני השפחות. כנגד בני בלהה ובני זלפה. אלה הם הדלת. וזאת המילה אחד. כלומר, אחד, אז המילה בעצמה, מחברת. זה פירוש המילה אחד. פירוש המילה אחד. המילה הזאת, המילה ושורשה. המילה אח. פירושה איחוי. איחוי זה נקרא חיבור של שני חלקים של דבר אחד. שמאחים קרע, לאחות קרע, קרעים מתאחים. כשמאחים קרע, איחוי נקרא לחבר שני חלקים שלא נפרדו עדיין. יש להם, הם עדיין שני חלקים של בד משותף. רק יש כאן קרע, קרע מאחים. כשהדבר הזה נקרא לגמרי לשניים, החיבור לא נקרא איחוי. זה כבר לא איחוי. זאת כבר נקראת תפירה, זה כבר דבר חדש. אבל איחוי זה נקרא לאחות שני דברים שהם בשורשם אחד. והם שני דברים שיוצאים משורש אחד. זה נקרא שני אחים. שני אחים. זה נקרא דבר שכאילו מתחלק לשניים. ושורשו אחד, אז זה נקרא שהדבר הזה הוא אח. שני הדברים האלה הם לא נפרדים. זה לא נפרד. כשהקרע הזה הוא מהווה קרע, אז מאחים אותו, ואז הוא לא קרע, אלא הם אחים. אבל כשהדבר הזה יש לו שני חלקים, מה ששכיח בכל בגד, בגד אחד, יש לו כמה חלקים. החלקים האלה הם נקראים אחים, משום שאלה שני דברים שיוצאים מאותו שורש, שנמצא פה עם הדברים יחד. זה ההבדל שבין אחד לאחר. אחר, אחר. זה נקרא שהוא, בעצם, כשאומרים על משהו שהוא אחר, המילה אחר חלה על מישהו שהיה אחד ונעשה אחר, נעשה זר. כן? אחר. בסתמה, אחר, כשקוראים אחר בלבד, זה לאלישע בן אבויה, שהיה אחד מארבעה שנכנסו לפרדס. והוא נהיה אחר. זאת אומרת, אחר. אחר, זה הכוונה, הוא לא, כן, עזב את החיבור. אחד זה ההפך. זאת אומרת, לא ניכנס כאן כרגע, זה דבר בשני עצמו, ההבדל שבין הדלת לבין הרייש. הדלת מצרפת, הדלת מחברת, והרייש כמו מפרידה. הבסיס הוא אח. אח, רק יש אחד ויש אחר. אחד, אח זה נקרא, אני מחבר, מאחה ארבע צדדים. את כל הצדדים, הפיזור הוא תמיד נחשב. לשון פיזור, זה לארבע וקבץ, נידחנו מארבע כנפות הארץ. הפיזור תמיד, זה כמו מתחלק לארבע. כן. מה שנקרא ארבע רוחות העולם. המושג אחד באשר הוא אחד, אחד. אחד זה נקרא כלל ישראל. אתה אחד, כביכול בורא העולם, אחד, זה מעבר לנו. שמך אחד, גם מעבר לנו. ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. הגילוי של אחד בעולם זה כלל ישראל. זה נקרא אחד. אחד, אחד זה הכוונה. מחברים את כל החלקים, מאחים את כל החלקים, את כל הפיזור. התכלית, המצב של אנחנו מייחלים אליו. אנחנו מחכים ליום ההוא שבו יהיה השם אחד ושמו אחד. אנחנו מחכים לזמן שבו האחד האמיתי יתגלה. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לזה אנחנו מייחלים, את זה אנחנו מחכים. אנחנו מצפים שכל העולם כולו יתחבר לכולם, כמו שאנחנו אומרים. כן, אנחנו אומרים את זה בתפילה. בתפילה, כן. בתפילת עלינו לשבח, בעיקר בתפילת על כן נקווה. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרה כל ברך, תשבע כל לשון. ויקבלו כולם את עול מלכותך, כי המלכות שלך היא, ולעולמי עד תמלוך בכבוד. ואנחנו מסיימים, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לזה אנחנו מצפים. לא היה עוד מצב שבו היה האחד בפועל, כמו שהיו כל השבטים סביב מיטתו של יעקב. כזה אחד עוד לא היה אף פעם. מין כזה, כן, מין גילוי כזה של אחד. זה היה כל כלל ישראל. היינו כל השבטים, יעקב וכל השבטים כולם. וכולם יחד. כולם יחד. היה פה האלף, והיה פה החטא, והיה פה הדלת, היה פה כל האחד. כל האחד. העובדה שיעקב ביקש לגלות את הקץ, היא לא עובדה צדדית. זה צריך, זה פועל יוצא ממה שהיה שם. מה שהיה שם זה היה גילוי של אחד. גילוי של אחד. אז יעקב אבינו חשב שכאן צריך להתגלות. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כי מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. היינו, אין עוד מי שעל ידו יתגלה אתה אחד ושמך אחד. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מי יגלה את זה? מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. כך שהגילוי של אחד צריך להתגלות אך ורק. כך זה מתגלה. הגילוי של אחד צריך לבוא מאחד, אחד, אחד, אחד אמיתי. הפרשה הראשונה בתורה, בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הפרשה מסתיימת ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אחד. מקשים חזל, הלשון בהמשך זה שני, שלישי, רביעי. הסדר הזה, לפי הסדר הזה צריך היה לקרוא ראשון. ראשון, שני, שלישי, רביעי. כך זה הסדר. למה נאמר ערב ובוקר יום אחד ולא יום ראשון? אומרים על זה חז"ל, רש"י מביא, שהיה הקדוש ברוך הוא, לפי שהיה הקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו. זאת אומרת, להבין, בשורש הדברים, היום הראשון של מעשה בראשית, ביום הראשון של מעשה בראשית, שהוא היה שורש כל הבריאה כולה, שם נתגלה האחד שהתגלה בסוף. זה ברור. ביום הראשון, המחלוקת נבראה ביום שני, הרע נברא ביום שני, הלא טוב, הטוב לא נאמר ביום השני. היום השני התחיל כבר להיות יציאה מהאחד, אבל היום הראשון לא הייתה יציאה מהאחד. שם היה האחד בתהרתו, האחד כמו שהוא. האחד כמו שהוא, הוא ה... זאת נקודת המוצא של כל הבריאה. ביום ההוא, באותו יום ראשון של מעשה בראשית, כל הבריאה כולה הייתה בסוד אחד. אחד. היא הייתה כולה דבר אחד. השמיים לרבות תולדותיהם, והארץ לרבות תולדותיה, כל זה נברא ביום הראשון, אבל כל זה היה אחד. ביום השני התחילו הדברים להיפרד. לכן ביום השני לא נאמר כי טוב, וכן הלאה, כן. לא נאמר כי טוב, ואז התחיל המחלוקת, בוא נברא. מה שכתוב בחזל, ביום השני נבראה המחלוקת, ביום השני נברא הגיהנום, ביום השני לא נאמר כי טוב, כי נבראו שורשי הרע. ביום הראשון הכל היה, וכמובן תמיד, תמיד הסוף שאליו צריך להגיע, זה תמיד צריך להגיע למצב שהיה בנקודת היציאה. תמיד. כך הדברים צריכים להתחבר. כך הדברים נעוץ סופם בתחילתם. אבן השתייה, כמו שהגמרא אומרת, ביומא בדף נון ד', אבן השתייה זאת האבן שעליה הושתת העולם. איך היא נוצרה? אבן השתייה. הרמב"ן בפרשת תולדות, בפרשת ויצא, הרמב"ן מביא את מה שכתוב בפרקי רבי אליעזר. כביכול בורא העולם לקח את האבן שהייתה מראשותיו של יעקב, שיקה אותה בקרקע עמוק עמוק עמוק, והפך אותה לאבן שהיא אבן היסוד שעליו עומד העולם. זאת אומרת, האבן שעליה העולם נשען, זאת אבן שנהייתה אחת מהרבה אבנים, שנתקפצו יחד ונעשו אבן אחת. זאת אבן השתייה, עליה עומד העולם. הכוונה להביא את כל העולם כולו, לאותו חיבור, שכל חלקי העולם כולו יתחברו יחד ויהיו אחד. אחד. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הפירוש, כשאומרים שמו אחד, פירוש, כדרך שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו בפרשה הבאה, שמי אתה מבקש לידע? ואמרו אליי, מה שמו, מה אומר עליהם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, שמי אתה מבקש לידע? לפי מעשי אני נקרא. כשכתוב השם אחד ושמו אחד, פירוש שמו, זה הכוונה כלל כל מעשיו ידברה. הכל נהיה אחד, מתחבר להיות דבר אחד. הבסיס שעליו העולם עומד הוא הבסיס של אותה אבן שנתחברה להיות אבן אחת מאבנים רבות. זהו יסוד העולם, על זה העולם עומד, וזה הבניין של העולם. הבניין של העולם זה חיבור האבנים לדבר אחד, בניין אחד. אחד. באופן. השאיפה זה להגיע לאחד, לאותו אחד צריך להגיע. אותו אחד. וכאן נמצא כלל ישראל אחד. אחד. אז יעקב ביקש לגלות את הקץ. כי הקץ הוא, כן, הקץ. הקץ הוא השם אחד ושמו אחד. וכאן נמצא בשלימות מי שעתיד לעשות את זה. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. לכן ביקש יעקב לגלות את הקץ. נסתלקה ממנו שכינה. יעקב לא הבין למה. הוא תלה את זה רק בזה, שכאן זה לא אחד. שמה יש פסול, יש מישהו, אולי זה לא אחד. אולי אני טועה. אולי זה לא אחד. זה לא האחד. זה לא האחד המכוון. כי אם זה היה האחד, אז למה נסתלקה שכינה? בדיוק זה המצב, מכאן צריך להתגלות האחד. זה חייב להיות כאן. מה שהם אמרו לו, זה כשם שאין, זה שמה ישראל. אני אקריא את לשון הרמב"ם. הקורא קריאת שמה, פרק א' הלכת ד' בקריאת שמה. הקורא קריאת שמה, כשהוא גומר פסוק ראשון, אומר בלחש. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וחוזר וקורא כדרכו. ואהבת. ולמה קוראים כן? מסורת היא בידינו, שבשעה שקיבץ יעקב אבינו את בניו במצרים, בשעת מיטתו, ציבם וזרזם על ייחוד השם ועל דרך השם שהלך בה אברהם ויצחק אביו. ושאל אותם ואמר להם, בניי, שמה יש בכם פסולת, מי שאינו עומד עימי בייחוד אדון כל העולם, כעניין שאמר לנו משה רבינו, פן יש בכם איש או אישה וכולו. החשש הזה היה החשש של יעקב אבינו. הרמב״ם לא מביא, כי זה כנראה לא זה מה שנוגע לדינה, אבל הרמב״ם מביא רק, כן, יעקב אבינו זירז אותם על ייחוד השם, ומה שהוא ביקש לגלות את הקץ זה פועל יוצא מהמעמד של ייחוד השם שהיה שם. מה שיעקב ביקש לגלות את הקץ זה מתוך המעמד של ייחוד השם שהיה בקיבוץ של כלל ישראל, שהוא עצמו אחד, אחד, א', ח', ד'. ענו כולם ואמרו לו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כלומר, שמע ממנו אבינו ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. פתח הזקן וענה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לפיכך נהגו כל ישראל לומר, שבח ששיבח בו ישראל הזקן אחר פסוק זה. זה כתוב ברמב"ם. זה הלשון. נראה עוד מעט. בכל אופן, כתוב כאן שהמעמד, כל עניינו היה מעמד של ייחוד, כביכול, אותו ייחוד השם, שעליו נאמר, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. יעקב אבינו שאל אותם, פן יש בכם, כמו שכתוב בפסוק בניצבים, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט. ענו כולם ואמרו, כשם שאין בלבך אלא אחד, שמע ממנו אבינו ישראל. הפירוש בדברי הגמרא, להבין, כן, להבין, להבין את עומק הדברים. הפירוש בדברי הגמרא, כשהגמרא אומרת, נאמרי לא אמרו משה, לא נאמרי אמרו יעקב. מהיך התהיתי שאנחנו צריכים להגיד מה שיעקב אמר? מה זאת אומרת, לא נאמרי לא הרי אמרו יעקב? למה אנחנו צריכים להגיד את מה שאמר יעקב? כל מה שאמר, מה שאנחנו אומרים את מה שאמר משה, זה כי זה כתוב בתורה. ובתורה כתוב, ודיברת בם בדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. זה לא כתוב על ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה זאת אומרת, איזה מין טענה זאת? לא נאמרי אמרו יעקב. התשובה זה מה שהרמב״ם מתכוון להוסיף. הרמב״ם מפרש את שמה ישראל בצורה הזאת. התורה, משה רבינו, כשהוא אמר לנו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אז הוא אמר לנו את זה עם הסיפור. הפירוש, שמע ישראל, זה מה שהשבטים אמרו, כמו שהרמב״ם מוסיף ומבאר. שמע ישראל פירוש, שמע מאיתנו אבינו ישראל. זאת אומרת, הפסוק שמע ישראל מדבר את דברי השבטים אל אביהם. לכן, יש בפסוק הזה שני דברים. הפרשה הזאת היא פרשה שהיא נאמרת, כן, מה שנקרא בלשון הגמרא, ארכה ויתרי ריחשה. אנחנו אומרים את זה מכוח שני דברים. אנחנו אומרים את זה משום שזה כתוב בתורה, ודיברת בם. בם בדברים האלה, אנחנו צריכים להגיד אותם. אבל מכיוון שהדברים האלה נאמרו באופן של שמע ישראל, שמע ישראל זה את דברי השבטים שהם אומרים לאבא, שמע מאיתנו אבינו ישראל. אז אנחנו צריכים להגיד את זה כמו באופן כמו שזה נאמר שם. לכן הטענה לא נאמרי אמרו יעקב, אמרו יעקב, ומשה רבינו אמר לנו להגיד את זה באופן שמע ישראל, זאת אומרת באופן שזה נאמר אז. כך נצטווינו בתורה. לכן, אנחנו אומרים את מצוות קריאת שמע שלנו, אנחנו מקיימים פרשה בתורה, ובמעשה שהיה, שכך אמרו השבטים. לכן אנחנו חייבים להוסיף, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ולגבי הרבה דברים, יש לפסוק הזה, שזה לא פסוק, יש לפסוק הזה דינים כמו לפסוק הראשון. זה מצטרף לפסוק הראשון. הפסוק הראשון זה שמה ישראל. שמה ישראל, אלה דברי, אנחנו חוזרים על דברי השבטים. אנחנו חוזרים פה על דברי השבטים. אז כך שאנחנו אומרים פה את דברי משה, ואנחנו אומרים פה את דברי השבטים, ודברי השבטים מצטרפים לדברי יעקב שענה להם על הדברים האלה. זה דיבור אחד, זה מצטרף. לכן אנחנו חייבים להגיד גם את זה וגם את זה. זה כתוב כאן. כך שכשאנחנו מקיימים את מצוות קריאת שמע, אנחנו מקיימים לא קריאת פרשה בלבד, אלא אנחנו חוזרים למעמד, ואנחנו חוזרים לומר את מה שהשבטים אמרו באותו מעמד ליעקב אבינו. את זה אנחנו אומרים כביכול, זה כמו שאנחנו מדברים על יעקב. שמע ישראל, דהיינו. מכיוון שיעקב הוא מידת אמת, אז כשאנחנו אומרים את זה, אנחנו חייבים להגיד אמת. כשהשבטים אמרו את הדבר הזה ליעקב, אז הדברים האלה היו דברי אמת, מתחילה ועד סוף. אנחנו, זה חידוש, זאת אומרת, כתוב כאן תפיסה שאנחנו, קריאת שמע זה קריאת פרשה, זאת קריאת פרשה בתורה, כמו ש... יש הרבה קריאות פרשה בתורה. הרבה פרשות אנחנו צריכים לקרוא. חייבים לקרוא את הפרשה, כמו שכתוב, הדברים האלה ודיברת בם. כתוב כאן יותר מזה, כתוב כאן שאנחנו חייבים לחזור על דברי השבטים. לחזור על דברי השבטים שאמרו ליעקב את מה שבתוך ליבם. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. דהיינו, האחד שלנו הוא כמו שלך. כמו שלך. זאת מצוות קבלת עול מלכות שמיים שלנו. שמע ישראל. הקושי הגדול כאן בגמרא הזאת זה איך יעקב אבינו יישב את הקושייה? הייתה לו קושייה, למה נסתלקה ממנו שכינה? אז הוא חשב שמה, שמה אין כאן אחד. אבל אם יש כאן אחד, אז למה בכל זאת נסתלקה השכינה? אין תירוץ, על זה כבר לא כתוב תירוץ. הגמרא לא מתרצת. כתוב כאן, ליעקב הייתה קושייה לכתחילה. ו... הוא ניסה לומר תירוץ, שמה יש פסול. אמרו לו לא. אז מה עם הקושייה? איפה התירוץ על הקושייה של יעקב? למה להסתלקה ממנו שכינה? למה הוא לא יכול היה לגלות את מה שהוא רצה לגלות? למה להסתלקה ממנו שכינה? זה צריך להיות כנראה, זה צריך להיות תמון בשבח ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה צריך בירור. העובדה הזאת, מה התיישב ליעקב אבי? מה קרה? מדוע קודם הייתה קושייה וכעת ירדה הקושייה? אחרי שנסתלק התירוץ הקודם, אז נשארנו בלי תירוץ, קושייה בלי תירוץ. במדרש רבה, בברכת יעקב על לשבט דן, לפי שהיה על הפסוק לישועתך קיוויתי השם, זה בברכה לשבט דן, יהי דן נחש עלי דרך, כמו שכתוב, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור. ההמשך לא מובן, לישועתך קיוויתי השם. לא מובן. זאת אומרת, זה המשך. לא ברור הקשר. לפי שהיה יעקב אבינו רואה אותו וסבור בו שהוא מלך המשיח. יעקב ראה כאן בברכה שיעקב בירך את השבטים, יעקב ראה את כל מה שעתיד לצאת מהשבטים. כל צורת אדם שעתידה לצאת מכל שבט ושבט, יעקב אבינו ראה. וסבור בו שהוא מלך המשיח. יעקב אבינו לא מצא מכל מי שהוא ראה, מכל כלל ישראל, עוד מישהו שראוי להיות המלך המשיח יותר משמשון. יעקב הוא בדק, הכיר, הבין, ידע את כולם. כלל ישראל. כל כלל, את כל כלל ישראל הוא ראה, ואת כל כלל ישראל הוא בירך כאן בברכת השבטים. את כל כלל ישראל. את כל כלל ישראל הוא ראה, ויעקב אבינו ראה שאין בכלל ישראל מי שיותר מתאים ממנו. אין מי שיותר מתאים משמשון להיות מלך המשיח. כנראה, הפירוש, זה לא דבר, זאת לא סוגיה ששייכת אלינו, כן? שיכול להכריע, מי שיכול להכריע מי זה המלך המשיח, זה רק בורא העולם כביכול ויעקב אבינו. הם יכולים לדעת מי צריך, מי ראוי, מי יכול להיות המלך המשיח. כן. מי שתוקע את עצמו לסוגיה הזאת וחושב שהוא יכול להחליט מי זה ראוי להיות המלך המשיח, אז חזל מכחישים אותו. יעקב היה סבור שהוא המלך המשיח. וגם הוא טעה. גם הוא טעה. המלך המשיח נבחר רק על ידי בורא העולם בעצמו. רק. אף אחד לא יכול לדעת. הדבר הזה הוא נעלם. זה דבר שהוא שייך לסוד הכמוס ביותר של הבריאה. מי הוא זה שיתקן ויעלה ויביא את הבריאה וחזרה למקום שהיא צריכה להיות. אבל יעקב אבינו בדק את כל כלל ישראל, ומצא אחד שהוא הראוי ביותר להיות המלך המשיח. וכיוון שראה אותו שמת, אמר אף זה מת, לישועתך קיוויתי השם. אז נראה, כן, נראה. שוב, מדובר פה, יעקב אבינו בעצמו, לא קיווה. לא כיוון. זה לא. זאת אומרת, פירוש הדבר שאין בידי אדם לדעת. אין בידי אדם לדעת. אין בידי אדם לדעת מי זה יהיה עד שזה יהיה. על כל פנים, הסיבה שיעקב אבינו חשב כאן, איך אנחנו יכולים להבין את זה? שמשון נקרא על שם, כמו שחזל אומרים, שמשון נקרא על שם השמש. השמש היא דבר יחיד, כוח יחיד בעולם. השמש, כל יתר הכוחות הפועלים בעולם, יתר הכוחות הפועלים בעולם, לא פועלים לבד. הם פועלים בשותפות. הבריאה כולה היא תחת השמש. השמש. השמש הוא יחיד בעולם, ושמשון, וכל הדברים שהוא עשה הוא היה יחיד. לא הצטרפו אליו. שמשון פעל לבדו. הוא לבדו. לכל מקום שהוא הלך, הוא היה לבד. כל מה שהוא עשה, לכל מקום שהוא הלך, הוא היה לבד. לבדו. אני חוזר. הוא היה הסוד, נשא בתוכו את הסוד של להחזיר את הבריאה לאחד, יכול רק מישהו שהוא אחד. אחד. שמשון. אבל יעקב אבינו ראה, גם זה מת על ישועתך קיוויתי השם. מה זה? מה זה? מה הכוונה? מה שכאן כתוב, המשך. אני אקריא קצת את המשך דברי חז"ל. זה כאן כתוב, זה פרשת ויחי. בפרשת צדיק ח' בסימן י"ד. לישועתך קיוויתי השם. אמר רבי יצחק, הכל בכיווי. הכל בכיווי. ייסורים בכיווי, קדושת השם בכיווי, זכות אבות בכיווי, תאוותו של עולם הבא בכיווי. הדאוד הכתיב, אף אורח משפטיך השם כיווינוך. אלו ייסורים. לשמך זו קדושת השם, לזכרך זו זכות אבות. הפירוש בכל הדברים האלה, ככה אומרים, כן, ככה אומרים רבותינו המפרשים, זה הפשט הפשוט. כל הדברים הגדולים שאנחנו רוצים שיקרו לנו, הם לא באים אלינו אלא כשאנחנו מצפים להם, כשאנחנו מקווים שהם יבואו. הכל מגיע אלינו רק מכוח כיווי. כיווי, כיווי זאת פעולה של תקווה, כיווי, לקוות, הפועל לקוות, על כן נקווה. אנחנו מקווים. כשאנחנו מקווים, אז הדברים יבואו. הכל בכיווי. ייסורים, המעלה של ייסורים. בכיווי. כל הדברים, כל הישועות, כל הדברים שהם באים מלמעלה, כל ישועה וישועה שבאה, היא לא תבוא אלא בכיווי. רבי עקיבא זכה לאותה מעלה בסוף ימיו, מה שנקרא קדושת השם בכיווי. אז המפרשים אומרים, מה זאת אומרת קדושת השם בכיווי? אדם לא זוכה להיות מקדש שם שמיים, רק אם הוא מקווה לזה כל ימיו. רבי עקיבא אמר, כל ימי הייתי מצטער. לכן הוא זכה לזה. הוא זכה, כן, הוא זכה לקדש שם שמיים, כמו שלא זכה אף אחד אחר. מפני שהוא כל ימיו יצטער, מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימן. וכך דוגמאות, כן? זכות אבות בכיווי. כל הדברים, כל המעלות, תאוותו של עולם הבא בכיווי. תאוותו של עולם הבא. אדם מתאווה לשכר של העולם הבא. כשאדם מקווה שהוא יקבל את זה, הוא ישיג את זה, הוא יקבל את זה. כששואלים אדם לדין, כשאדם בא לדין, שואלים אדם כשהוא בא לדין. שואלים את מי שבא לדין, ציפית לישועה? מה פשר השאלה? ציפית לישועה, זה הכוונה. מצד מה? מצד שאדם חייב לצפות לישועה? שואלים אותו אם הוא קיים את העניין הזה? מה המיוחד? המהר"ל מבאר, ציפית לישועה הפירוש. אין אפשרות שתקבל ישועה יותר ממה שציפית. אין. הכלי לקבל את כל המעלות העליונות, הכלי הוא בכיווי. כמה שאני מקווה להם, ככה אני מקבל אותה. יהי חסדך השם עלינו כאשר ייחלנו לך. אנחנו לא יכולים לבקש יותר ממה שייחלנו לך. כי יותר ממה שייחלנו לך לא נקבל. כמה שייחלנו, ככה נקבל. אנחנו אומרים, כתוב בתהילים, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. כן, בקודש חזיתיך. מה פירוש המילים? מה זה כן? על מה אכל הכן? מה הכן עושה פה? מה זה אומר? מה הכוונה בכן הזה? בדיוק כמה שצמאה לך נפשי, וכמה שקמה לך בשרי, כך בדיוק בקודש חזיתיך. אני אראה כמה שרציתי לראות. יותר מזה אני לא אראה. יותר ממה שציפיתי אני לא אראה. כאשר ייחלנו לך, בדיוק. הכל בכיווי. כל הישועות, כל הדברים שבאים מלמעלה באים בכיווי. כפי הכיווי, כך מקבלים. שבאים לתת לאדם שכר, מה שאפילו מה שמגיע לו. אדם עשה את מה שהוא עשה ומגיע לו שכר. מכניסים אדם לדין, בודקים, שואלים אותו, ציפית לישועה? ציפית לישועה, מה זה? ציפית לישועה, כלומר, אתה לא יכול לקבל יותר ממה שציפית. אין לך כלים לקבל ישועה יותר מהציפייה שלך. כמה שאתה רוצה, כך תקבל. כמה שהיה, כפי הצמא, כך תשתה. כמו שאמרנו, כפי היחלנו לך, כך יהי חסדך עלי. החידוש שנתחדש ליעקב אבינו, כשהוא ראה שאותו אדם שהיה בדעתו של יעקב אבינו, שכל בר דעת מבין, זאת הדעת המכרעת ביותר בכלל ישראל. יעקב אבינו, כשיעקב אבינו מחליט על מישהו, הוא צריך להיות המלך המשיח. ואם הוא גם מת, אז צריך להיות כאן עוד איזה גורם נוסף, עוד איזה נידון נוסף. יעקב אבינו אמר, המשיח, אי אפשר לבנות או להעמיד אדם מסוים משיח. משיח יבוא מתוך הכיווי, כפי הכיווי כך הוא יהיה. הוא צריך להיות מתאים לכיווי. אם זה יהיה זה או שזה יהיה מישהו אחר, הדרגות יהיו לפי הכיווי. הכל בכיווי, וזה חידוש. זה חידוש. אי אפשר לקבוע מראש. כי לא העובדה שיש אדם מתאים תעשה אותו למשיח. המשיח יהיה תוצאה של הכיווי של כלל ישראל. יעקב אבינו הבין, הוא תפס, הוא ראה. מלך המשיח, היינו, הגאולה השלימה, הלשון כמו שכתוב בגמרא, קץ הימין, סוף המצב של הישיב אחור ימינו. המצב של הישיב אחור ימינו, חייב להיות לו קץ. יעקב אבינו חשב שהקץ צריך להיות כעת. זה המצב. כשיש גילוי של אחד, כלל ישראל, אחד, הגילוי הזה, די בו, זאת הגאולה. זהו המצב, זה המצב שיביא את ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. נתגלה לו ליעקב אבינו, וזאת כנראה נקודת החידוש. נתגלה לו ליעקב אבינו, שהדבר תלוי בכיווי, זה תלוי בציפייה לישוע. הגאולה השלימה לא תגיע אלא מתוך ציפייה לישוע. רק מתוך זה. רק עד כמה, כפי הלשון שכתוב ברב סעדיה גאון, בקוזרי, כשיחשפו לזה בני ישראל, תכלית הכוסף. אין מצב מסוים שמביא את המשיח. המשיח מגיע, הגאולה מגיעה, הישועה היא בכיווי. אמרנו, תאוותו של עולם הבא בכיווי, לכן שואלים אדם, ציפית לישועה. לפי שהיה יעקב אבינו רואה אותו וסובר בו שגאולה מגעת בימיו. כיוון שראה שמת, מיד אמר לישועתך קיוויתי השם. יעקב אבינו נתחדש לו כאן הסוגיה של הכל בכיווי. הוא היה בטוח ששמשון צריך להיות המלך המשיח והגאולה צריכה להגיע, כי הוא האדם. הוא האדם שצריך להביא את הגאולה. הוא השמש. היחידי מכל באי עולם. היה בו גם צירוף. בשמשון היה גם צירוף. זה כתוב במפרשים. קצת גם כתוב ברש"י. היה בו גם צירוף. אביו היה מדן, שמשון היה. כן. מנוח. מנוח היה מדן, ואשתו, אמו של שמשון, הייתה משבט יהודה. וכמו שבורא העולם צירף את שני השבטים האלה יחד בעשיית המשכן, כמו שכתוב, בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואיתו אוהליאב בן אחיסמך למטה דן. צירף הקדוש ברוך הוא, המעולה שבשבטים, עם הירוד שבשבטים. זה צריך להיות, המעולה שבשבטים, עם הירוד שבשבטים, מתאים, צריך, שהוא יהיה המלך המשיח. כמו שמתאים שהוא יבנה את בית השם, הוא יבנה את המשכן. צריך להיות, כן. צירוף של שניהם. ושמשון היה צירוף של שניהם. הוא כשלעצמו היה משבט דן, למשפחותם, לבית אבותם כתיב. הוא עצמו היה משבט דן, אבל היה לו חיבור לשבט יהודה דרך האמא, והוא היה בו משבט יהודה. היה בו צירוף של המעולה שבשבטים והירוד שבשבטים. והיה מן הראוי שהוא יהיה המשיח. כך הבין יעקב אבינו, והוא לא טעה. יעקב אבינו לא טועה. זה צריך היה להיות כך מצד האדם. אבל נתחדש לו, לישועתך קיוויתי השם. אתה רוצה לראות את הישועה, זה צריך לבוא מתוך קיווי. הישועה לא תבוא רק מתוך קיווי. הישועה לא תבוא מבני אדם שראויים להביא אותה. הישועה צריכה להגיע מתוך קיווי. בזה נתיישב לי יעקב אבינו, העובדה שנסתלקה ממנו שכינה, והוא לא ראה את הקץ, כי הקץ תלוי בקיווי. זה לא תלוי במצב מסוים, זה תלוי רק בקיווי יביא את הקץ. הציפייה לישועה תביא את הקץ. בלי לצפות, בלי כיווי. זה מפורש. צריך להבין. אנחנו ירדנו פלאים. ההשגות שלנו הן נמוכות כל כך. אנחנו, אין לנו מושג. אנחנו ירדנו כל כך עד שהתקווה שלנו מגיעה עד פה. Yeah. אפילו לא מרחק של דלת אמות. אני חוזר תמיד, אני שמעתי בימי הנאורים מרבי חזקאל לוינשטיין. שמעתי את זה בימי הנאורים, זה עשה עליי רושם מאוד גדול, אני לא יכול לשכוח את זה. הוא אמר את זה כמו בדרך אגב. הוא קרא פסוק והסביר אותו, זה הכל. בפסוק כתוב, אנוכי השם אלוקיך, המעלך מארץ מצרים, הרחף פיך ועמלאהו. הוא אמר את זה ביידיש, אני אגיד את זה בעברית. אני הגבעתי אותך, אז תפתח את הכלים שלך, ואני אמלא אותם מלוא חופניים. אני גידלתי אותך, למה אתה נשארת קטן כל כך? אנוכי השם אלוקיך, המעלך מארץ מצרים, הרחב פיך, ואמלאהו, אני אתן לך הרבה 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 מלוא חופניים, אבל אני לא יכול לדחוף כשאין כלי. הימים האלו אנחנו בכינו בשלושת הימים האחרונים, ח' ת' י' ת' אנחנו בכינו על ה... דיברנו על זה פה בשבוע שעבר קצת. אנחנו בכינו, צמנו, התעננו על הקטנה שהקטינו אותנו, על המצור ומצוק ששמו אותנו בתוכו. את ישראל, את התורה, וכביכול את האלוקות. הכל התקטן. התורה התקטנה כשתרגמו את התורה ליוונית. התקטנה. דעכה. אמרנו היום בסליחות, דיאחני, דיאחני זה נקרא. הפכו אותנו לנר דואך. התורה זה כמו כביכול. בגמרא כתוב, אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו. כיוון ששרח, הניח הקדוש ברוך הוא, כפו עליו ומיעתו, והעמידו על מאה אמה. מסוף העולם ועד סופו, עד למאה אמה. בימים האלה, כביכול, מיעטו אותנו, הנמיכו אותנו, הורידו אותנו, קיבצו אותנו, הקטינו אותנו, עד... אנחנו צריכים, כדי לצפות לישוע, אנחנו צריכים להתרומם מאוד. אין לנו. אנחנו מצד עצמנו נמוכים כל כך, שפלים כל כך, ירודים כל כך. איפה אנחנו נצפה לישועה? הישועה שאנחנו מצפים אליה. זה... מקסימום, מקסימום. הישועה שאנחנו מצפים אליה. אבלים, קטנות של מוחין. כלום. שום דבר. מה הישועה שאנחנו מצפים אליה? לצפות לישועה צריך גדלות דעת, צריך משהו של גדלות מוחין. זה הניסיון של הדור שלנו. אנחנו ירודים מכל הדורות, ובכל הדורות, איך אנחנו יכולים לקוות שהגאולה תבוא בדורנו? אם בקל וחומר, כן, בכמה וכמה קל בחום. על אחת כמה וכמה. איך אנחנו יכולים לקוות שהוא יבוא בימינו? אנחנו יכולים להשוות את עצמנו. אפילו לדור שלפני 20 וכמה שנים, או לפני 30 שנה. איפה? מה? אנחנו, אלינו הוא יבוא. הציפייה לישועה שלנו, היא תהיה חידוש מרעיש כזה, לזה מחכים. מחכים שאנחנו נצפה לישוע. אנחנו צריכים לצפות לישוע. האנשים היותר גדולים, הציפייה לישוע עבורם לא הייתה עבודה. זה לא היה ניסיון בכלל. זה דבר פשוט, הם כולם ציפו לישוע בפשטות. הציפייה לישוע שלהם, היא לא הייתה חידוש. הציפייה לישועה שלנו, לה כביכול מחכים. לציפייה לישועה שאנחנו נצפה. לזה מחכים. הישועה לא תגיע, רק על ידי לישועתך, קיוויתי השם. זה הדבר היחידי. זה הדבר היחידי, זה יביא. מה שאנחנו צריכים ללמוד מהסוגיה הזאת, רק זה. ברמב"ם בהלכות מלכים כתוב, בפרק י' מהלכות מלכים, כתוב ברמב"ם, המלך המשיח עתיד לבוא, עתיד להחזיר, עתיד לעשות הכל, ויחזרו כל הדברים כמו שהיו בימים ההם, כשבית המקדש היה קיים, בונה בית המקדש במקומו, מחזיר את עם ישראל למצב הנכון כמו שהיה, כמו שאנחנו צריכים להיות. וכל מי שאינו מאמין בו, או אינו מצפה לביאתו. אז כתוב ברמב״ם, לא בדברי הנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו. הוא נקרא כופר. מי שלא מצפה לביאתו נקרא כופר. במה הוא כופר? הוא לא מחכה, הוא לא... טוב לו ככה. אבל במה הוא כופר? הוא מאמין שהוא יבוא. הוא מאמין שהוא יבוא, אבל הוא לא תופס שהוא יבוא וזאת תהיה גאולה. הוא לא תופס שבלי זה אנחנו באסון נורא. אנחנו במצב בלתי אפשרי. וביאתו תהיה יציאה ממצב בלתי אפשרי. כל מי שלא תופס את זה, אז הוא פשוט כופר. כופר זה הכוונה. אם נראה למישהו שהמצב שאנחנו נמצאים בו היום הוא מצב די סביר, ואפשר להמשיך גם ככה, שרק יתחלף מישהו שם למעלה באיזה מקום שהוא, באיזה משרד, זאת הישועה שאנחנו מצפים לה. זה משהו מעין מחליף פרה בחמור. יהיה כך. משהו שיהיה, אני יודע, תלוי. אם לזה אנחנו מצפים, והציפייה למשיח, אנחנו יודעים שהוא יבוא, אבל אנחנו לא מחכים לזה. לא מחכים לזה כי זה לא חסר לנו. זאת לא הגאולה שלנו. זאת נקראת, זה כפירה. זה נקרא לחיות במציאות של שקר. זאת כפירה, כפירה פשוטה. מי שאינו מאמין בו, או שאינו מצפה לביאתו. לא בדברי הנביאים לבד הוא כופר, אלא בתורה הוא כמו שרבינו הוא כופר. פשוט, פשוט לגמרי. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כשאנחנו אומרים את זה, אנחנו מאמינים בו. כשאנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אנחנו מצפים לביאתו. אלה הם שני הפסוקים. אלה שני הפסוקים. המציאות כמו שהיא. המציאות כמו שהיא. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. המציאות היא השם שהוא אתה, רש"י אומר. כעת הוא אלוקינו, ולא אלוקי כל העולם כולו. הם לא מקבלים אותו. עתיד להיות השם אחד, כשיתקיים, כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. זה נקרא שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה כביכול, מאמין בו. אנחנו מאמינים, כביכול, שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. בזה אנחנו מאמינים. אנחנו מאמינים שזה יבוא. השם אלוקינו אתה עתיד להיות השם אחד. זה נקרא אמונה בביאתו. מצפים לביאתו. אנחנו, את זה אנחנו אומרים בברוך. ברוך זה איחול, ברוך זה בקשה. ברוך זה נקרא שהדבר יתרבה ויתגלה, יתווסף. שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שם כבוד מלכותו יתרבה, יתגדל ויתווסף בעולם. זה נקרא מצפה לביאתו. שני הדברים האלה, בשני הדברים האלה אנחנו מקיימים את, את האמונה ואת הציפייה לישוע. זה סוף דבר. זה מה שיעקב אבינו הוסיף ואמר. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. צריך להוסיף על כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. להוסיף את הכיווי, להוסיף את הציפייה לישוע. זה מה שרצינו לבאר.